ונכנסים לפרשיות האבות. עד עכשיו עסקנו בראשית ובנוח בחלק המקלל או המכליל את כולנו בבני נוח. ומכאן נתחיל החלק הייחודי שלנו. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. שם אמור לקום גוי גדול שנמצא מהעבר האחד של הנהר. ואמורים להתברך בו כל משפחות האדמה, בו וברעו. וכאן בעצם מתחיל החלק הישראלי של ספר בראשית. הספר הזה נקרא בפי חז"ל, כפי שמופיע פה בכותרת, ספר הישר. באמיתו של דבר הוא נקרא ספר הישר בשני מקורות, בספר יהושע ובספר שמואל, וחז"ל ניסו לברר למה קראו לספר ספר הישר. והקדמה המפורסמת מאוד של הנציב לספר בראשית, שמופיעה מימין העמוד למעלה ואינני יודע אם מספיק להיכנס אליה הרבה, מנסה הנציב לעמוד על הכינוי הזה של אבותינו שהיו ישרים ושל הספר שנקרא ספר הישר. וגם אם לא מספיק הפעם להיכנס לתוך דברי ההקדמה של הנציב, אולי נעשה את זה בזמנים מאוחרים יותר, אני הייתי רוצה קודם לראות את המקור. המקור לכך שנקרא הספר הזה, ספר הישר, נמצא בשני מקורות, כפי שאמרתי, ביהושע ובשמואל, הנמצאים מצד שמאל של העמוד. הנמצאים מצד שמאל של העמוד, במקור השני מצד שמאל נמצאים פסוקים ביהושע. אז ידבר יהושע לשם ביום ט' השם את האמורי לפני בני ישראל, ויאמר לעיני ישראל שמש בגבעון דום וירח לעמק הילון. כל מוכר, וידום השמש וירח עמד, עד יקום גוי אויביו, הלא יכתובה על ספר הישר. ועמוד השמש בחצי השמיים ולא עץ לבוא כיום תמים. ולא היה היום ההוא לפניו ואחריו לשמוע השם בכל איש, כי השם נלחם לישראל. והפסוק הזה דורש הרבה הבנה. השמש עומד עד יקום גוי אויביו, וזה כבר כתוב על ספר הישר. על איזה ספר זה כתוב? שפת הפסוק, יש מי שמבין אולי בפסוק, הלא היא כתובה על ספר הישר, זאת אומרת כאן, הנה ביהושע. במקום הזה היא כתובה על ספר הישר. חז"ל לא הבינו כך, והפירוש הזה באמת קשה. חז"ל הבינו שיהושע מדבר על משהו שכבר כתוב באיזשהו מקום שאכן יקרה כאן. המקור השני שחז"ל מצאו את הביטוי הזה ספר הישר, ופרשו אותו באותה צורה, מופיע בפסוקים אחר כך, אחרי הגמרא שמופיעה מתחת הפסוקים האלה, ויאמר דוד אל הנער המגיד לו אין מזה אתה, ויאמר בן איש גר עמלקי אנוכי. הפסוקים האלה באים לפני קינת דוד על יהונתן ועל שאול, והפסוקים שם מסיימים שבא אותו נער עמלקי ומספר לדוד על מות שאול ומביא לו את ראשו של שאול, והוא חושב שבכך הוא קומט דוד. ויאמר אליו דוד, איך לא ירדת לשלוח ידך לשחט את משיח שם? ויצא דוד לאחד מהנערים ויאמר גש גבר ויקירו וימות. ויאמר אליו דוד, דמך על ראשך כפיך עמדת לאמור אנוכי מוצאתי את משיח השם. ויקונן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יהונתן בנו. ויאמר ללמד בני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר. וצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים. גם זה כתוב על ספר הישר, ואילו הפעמיים שמופיע הביטוי הזה של משהו שמתרחש, והוא כתוב על ספר הישר. שני המקומות, חז"ל התייחסו במסכת עבודה זרה בשני המקורות שמופיעים בין הפסוקים האלה. על החלק הראשון נאמר כך, וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו בראש העמוד משמאל, הלא היא כתובה על ספר הישר. מהי ספר הישר? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים. נאמר תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. אז יפה מאוד, אז זה כתוב שזה ספר הישר. למה נקרא הספר ספר הישר? כי בלעם קורא לאבות ישרים. אבל איפה כתוב שם עד יקום גוי אויביו, איפה כתוב שם שמש בגבעון דום, איפה כתוב שם ירח בעמק איילון? מה זה? ולמה זה שייך לספר בראשית? ואיך הרמיזה? היכן זה רמוז? וזרעו יהיה מלוא הגויים. אי מתי יהיה מלוא הגויים? בשעה שעמדה לו חמל יהושע. ויעמוד השמש בחצי השמיים ולואף לבוא כיום תמים. אותו דבר בהמשך, נדלג על הפסוקים הבאים ונראה את המקור הבא, טיב ויאמר ללמד בני יהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר. מהי ספר הישר? שוב אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים, דכתיב בהוא תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. ושוב איכה רמיזה, היכן ראינו בספר בראשית את הרעיון שמביא דוד בקינתו על יהונתן ללמד בני יהודה קשת? יהודה אתה יודוך אחיך, ידך ואורף אויביך, ואיזו היא מלחמה שצריכה יד כנגד אורף, וזה אומר זה קשת. זה כבר מברבה יותר דחוק, ידך ואורף אויביך, זה ביטוי קצת קשה, כי אם הפירוש ידך, אתה בידך מצליח לנצח את האויב, אז לא צריך להיות כתוב בעורף אויביך, ולהפוך, אתה הרי מול האויב. אז ידך בעורף אויביך, מובן כאן אצל חז"ל, ידך מול עורפך כנגד אויביך. המלחמה הזאת היא הצורה של הקשר. אבל כל הדברים האלה הם הקדמה למשהו לכאורה לא מובן, מה רוצים פה? איפה מצאנו שבספר בראשית יש רמז לרעיון של ללמד את בני יהודה קשת? יש רמז לרעיון של שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון? בברכות שנתברכו אפרים ומנשה וזרעו יהיה מלוא הגויים, נאמר אצל אפרים, ויהודה אתה יודוך אחיך, נאמר בברכת יעקב ליהודה. זה הופך את ספר בראשית, ספר הישר, שהוא נקרא ספר הישר בגלל אבותינו, למקור לשני לעניינים האלה. זה מחייב הרבה מאוד הבנה, ונדמה לי שבדברים שאנחנו ננסה לעיין בהם הפעם מתוך הפרשה שלנו, יש אולי אור מסוים שיכול להישפך על המושג הזה של ספר הישר, שאותו חז"ל עמדו דווקא בשני העניינים האלו. שני עניינים אגב מאוד מאוד קיצוניים בשונותם. וזרעו יהיה מלוא הגויים מתאר את המצב הגדול ביותר של ישראל. מתאר את המצב הכי נהדר שיכול להיות מתואר. עם ובראשו מנהיגו יהושע מצליחים להעמיד חמה ולבנה. ועולם שלם משתאה מול עם שנמצא בפיאו, יהושע. והפעם השנייה שלומדים את מה שכתוב כבר בספר הישר, ובמצב ההפוך בדיוק. דוד המלך מקונן כאשר נער המלאיקי בזוי בא אליו עם ראשו של המלך, כי הוא הצליח למוטט את משיח השם. ושני המצבים האלה כבר כתובים על ספר הישר. ואצל אפרים ואצל יהודה, רק מסתפק ברמיזה שכבר יש כאן, יהודה ואפרים שניהם לא מאבותינו. הלימוד של ספר בראשית נקרא ספר הישר הוא מפני שאבותינו היו ישרים. אבל יהודה ואפרים ודאי משמשים שני מלכים, שני מושגים שכנראה עוד יצטרכו לבוא לידי ביטוי, ואת היושר של שניהם לומדים שם באיזשהו מקום מקופל בספר הישר. הדברים האלה גורמים לי לפחות לנסות להבין את ישרותו של ספר בראשית דווקא מתוך מעשים של אבותינו שלא תמיד נראים על פניהם ישרים. ואני מתעלם בקוצר הזמן מן ההקדמה של הנציב לספר ולאבות, שאם נספיק ניגע בה בסופו של השיעור שוב, רוצה לפתוח את הדברים הפעם בפרשה הכל כך ישראלית של לך לך, דווקא בפרשייה הכי פחות שלנו. פרשה שנמצאת בפרק ט"ז של עינוי שרה. עינוי שרה את הגר. שרה מענה את הגר. הוויכוח הראשון בין אבא ואמא, בין אברהם ושרה, ויכוח שנגמר במילים חריפות מאוד, ישפוט השם ביני וביניך. חז"ל השתמשו לביטוי הזה במשפט ההלכתי הקשה מאוד, כאדם המוסר דינו לשמיים. שרה אומרת לאברהם שהשמיים ישפטו אותך. והוויכוח הוא סביב גירושו של ישמעאל וגירושה של הגר. אחרי ההצעה של שרה לאברהם לבוא אל הגר ולהיבנות ממנו. אני בכוונה פותח בפרשה הזאת שעל פניה נראית בה התנהגות מאוד לא ישרה. אינני יודע אם כולנו זוכרים, יש דברים יותר חשובים לזכור, אבל מישהי שהיא היום, טוב בעצם זה כבר עומד לגמרי, מישהי שהיא היום שרה בממשלה, לא חשבתי ללמוד בצורה כל כך ברורה, הגישה פעם שאילתה, והשאילתה כוונה נגד המעשה הזה על שרה עימנו, שהוא לא כל כך אנושי, לא כל כך מכובד, והייתה לה בעיה קשה מאוד עם זה שבתנ"ך ההומני כל כך שלנו מופיעים דברים כל כך לא יפים כמו המעשה הזה של שרה עימנו. ולא למען השאילתה אני מבקש ללמוד את הפרשה הזאת, אלא למען לימוד היושר המיוחד שנמצא בספר בראשית, שמופיע דווקא במציאויות שעל פניהן לא נראות כעת. אולי נפתח הפסוקים עצמם. מצד ימין, מתחת למקור הראשון, ושרי אשת אברהם לא ילבן, ולה שפחה מצרית ושמה הגר. תמר שרי אל אברהם הננה הצרה מהשם מלב. בוא נא אל שפחתי, אולי ייבנה ממנו. וישמע אברהם לכל שרי. בוא נא אל שפחתי, זו פנייה של שרה. הסיומת של הפסוק היא לא ויעף כן, אלא וישמע אברהם לכל שרי. וזה מזכיר לנו קצת את כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, שיופיע הרבה אחר כך בעקבות זה שעכשיו אברהם שומע לכל שרי. אבל היא היוזמת, לא הוא. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה לא לאישה. פסוק שכדאי לתת עליו את הבא. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר, כמה שרה אקטיבית וכמה אברהם לא עושה כלום. היא נותנת לאברהם אותה לא לאישה. היא לוקחת את הגר, ורש"י כאן מרגיש בדברים ואומר ותיקח שרי אשת אברהם את הגר לקחה אותה בדברים אמרה לה בואי ותהי אישה אצל מי שעתיד להעמיד את העולם וכולי לקחה אותו בדברים וצריך להבין שכשרשי רוצה להגיד את הדברים האלה הוא פשוט מרגיש את הפסוק והנה הפסוק עצמו ותיקח שרי אשת אברהם את הגר שפחתה ותיתן אותה את הגר המצרית שפחתה מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען 10 שנים ומקץ 10 שנים זאת אומרת מיד במלות 10 השנים האלה 10 שנים חיכו בארץ כנען ואין ילדים 10 שנים המתינו ושרה לא ממתינה יום אחד מיותר זוהי ההלכה 10 שנים ממתינים לראות ושרה לא יולדת והיא לא ממתינה עוד יום אחד אחרי 10 השנים האלה של ארץ כנען ומיד היא מיוזמתה באה ומציעה את הגר שפחתה ומה היא מציעה אותה? אולי תיבנה ממנה שאיפה לבניין שאיפה לשלימות היא מרגישה שמשהו הרוס ועכשיו יכול להיות פה בניין לא אברהם ואברהם רק שומע לכל פרי ויבוא אל הגר ותהר ותרא כי הרת ותקל גבירת באימו ותאמר שרי אל אברהם וכאן המהפכה המוזרה והיינו קוראים רק את שני הפסוקים הראשונים על שרה עומדת לפנינו דמות אצילית כל כך אישה שחיה עם אברהם עוד הרבה שנים לפני ארץ כנען מ-75 הם באים לארץ הזה 10 שנים הם יושבים בארץ כנען ועכשיו היא באה ופונה אליו אחרי כל כך הרבה שנות עקרות לא 10 שנות עקרות 10 שנות עקרות בארץ כנען ארץ כנען לא עברה והיא מיוזמתה משדלת את הגר משדלת את אברהם משכנעת שכאן יהיה בניין היא מיוזמתה מציעה את שרה ואברהם פשוט שומע לכל שרה ופתאום מהפכה הגר הראתה ותקל גבירתה בעיניה נקל מאוד להבין שמצבה הנפשי של שרה עכשיו קשה אבל בוא נשמע את התביעה שלה תומר שרי אל אברהם חנתי עליך הלוכי נתתי שפחתי בחיקך ותראה כי הרת והקל בעיניה ישפוט השם ביני וביניה ביטוי מאוד קשור אני ביקשתי אני אי פעם אמרתי אני הרי שמעתי לקולה את אמר וכשקוראים טוב את הפסוק הפסוק צועק את זה הלוכי נתתי שפחתי בחיקך אני דחפתי אותה אליך אנוכי לא נתתי לך את הגר ותיתן אותה לאברהם לא לאישה ותיקח שרי אשת אברהם את הגר אנוכי נתתי שפחתי אז מה חמסתי אליך למה ישפוט השם ביני וביניך ויאמר אברהם אל שרי הנה שפחתך בידך עשי לה הטוב בעיניי ותענה שרי ותברח מפניה כך מוזר שום יחד לא פוגשים בכל המקרא פעם אחת בכל הטקסט הזה יחד מסוים של אברהם לעניין הוא פסיבי לגמרי היא נותנת לו את הגר הוא שומע לקולה היא אומרת ישפוט השם הוא אומר לה עשי לה הטוב בעיניי את מחליטה האם שם הלך השם עליהן המים במדבר על העין בדרך שום יאמר הגר שפחת שרי איני זה ואת ואנה תלכי ותומי מפני שרי גבירתי יאמר למלאך השם שוב יהיה גבירתך ויתני תחת ידיה יאמר למלאך השם הרבה הרבה אזרח ולא יספר ויאמר למלאך השם מן אחרה ויולד את בן וקראת שמו ישמעאל הוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחד ישפוט וההמשך ההמשך יהיה עוד יותר מפורסם זה אברהם פסיבי לגמרי, משני ילד לא נולד. נאמר לו לגרש את הגר, הוא יודע שהיא הרע, והוא מקבל את העניין. בהמשך שיוולד יצחק, ופרת השיר ממילא לאברהם, העניקה בנים שרה, כי ילדתי והם לזכונם, מיד אחרי השירה הזאת בפסוקים הבאים, תראה עוד פעם שרה את הגר המצרית אשר ילדה לאברהם משחק. אומר לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני, לא עם בנינו, עם בני היא נפחת. וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. ומה עם הגר? יאמר אלוהים אל אברהם, אל ירא בעיניך על הנער ועל המתך. אלוהים מבין שרא בעיניו על המתוך. אבל מה שרואה המספר המקראי, מה שרואה שרה, זה שרה בעיניו על אודו בנו. כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה, כי ויצחק יקרא לך בת. איך צריך לשפוט באמת את ההתנהגות הזאת של שרה? אולי לפני שנכנסים לכל פרשנות אחרת, כדאי לראות את פרשנותם של הראשונים. ולראות גם את העומק בפרשנות הזאת של הראשונים לפסוקים האלה. אולי החיצוני שבהם, אולי לא, שהם אותו דבר בעניין הזה, הרבה מצד שמאל של הפסוקים, מתחת לפסוקים בשמואל, עונה גם תוך כדי פירוש ושאלה לשם מה מובא המעשה הזה. שאלה חשובה שצריכה לעסוק בה, מה מגמת כל המעשים האלה. המעשה הזה והמון מעשים אחרים, שצריך להביא את מגמתם בתורה. אבל הצעה כמו שהרבק מציע צריך בשבילה המון עומק. הרבק הוא בפרשנים האלו, בוא נראה את הכוח ואת העומק לתקוף קשה מאוד אבות, אמהות, את שרה, את אברהם. עומק אדיר, קצת שונה מהעומק של אותה שאילתה שהזכרנו בהתחלה, נובע ממקורות אחרים, נובע מיראת שמיים אחרת, אבל אומץ עצום. ולא נהגה שרה בזה למידת מוסר ולא למידת חסידות. כך פותח הרבק, בלי פרטנויות. לא מוסר ולא חסידות. ומה שעשתה שרה לא היה טוב בעיני האל, כמו שאמר המלאך אל הגר, כי שמע השם אלוהיך. והשיב לה ברכה תחת עונייה, והברכה תחת עונייה זה שיהיה לך את ישמעאל. ועכשיו הדבר החמור ביותר בסוף הרבה. וכן זה הסיפור נכתב בתורה בשביל מה? לקנות אדם ממנו המידות הטובות ולהרחיק הרעות. זה כבר מדהים. כל הסיפור נכתב כדוגמה שלילית, ללמד מה לא עושים. ממי? משרה. ואברהם הסכים איתה. אברהם בעינוי לא שאל אף שאלה, עשי לה טוב בעיניי. והרד"ק בא ואומר, כל הסיפור לא נכתב אלא ללמד המידות הטובות ולהרחיק הרעות. שאין לו שום מורה מלומר את הדברים. אולי מגדיל שעת בדברים הרמב"ן מתחתיו על הפסוק ותענה שרי ותברח מפניה בדיבור השני ברמב"ן. בקיצור מוחלט, בפסקנות, חטאה אימנו בעינוי הזה. ולא שאלות. וגם אברהם בהניחו לעשות כן. סך הכל המשך של הדברים, זה היגיון פשוט. אם החטא הוא כל כך ברור, הרי שכשאברהם אומר לה, אפילו הטוב בעינייך, גם הוא חטא. ושהכל מדובר על הגירוש הראשון. ושמע השם אלוהיה, וכאן הדברים יותר חריפים. הרד"ק סיים בזה שכל הסיפור בא כדי ללמד אותנו את הרחקת המידות הרעות, פן מוסרי. הרמב"ם בא ללמד אותנו גם פן היסטורי עגום מאוד. ושמע השם אלוהיה, ונתן לבן שיהיה פרא אדם לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני עינוי. כלומר, חריפים ביותר, חריפים מאלה לא יכולים להיות. רמב"ן בא לענות תשובה על השאלה מפן אחר. לא כדי ללמד המידות הרעות בפן המוסרי גרידא, אלא כדי שכשנסתכל החוצה ונראה את העינוי שאנחנו זרע אברהם ושרה מקנים מישמעאל, נבין מאיפה זה מתחיל. שם גם פסיכולוגיה עמוקה מאוד, שעינו אותו ואותה בהתחלה, הם יחזירו לנו את זה. רמב"ן, רד"ק, דברים קשים. ובדברים הבאים שאני רוצה לומר עכשיו, שהם אחרים לגמרי מהגישה הזאת של הרמב"ן והרד"ק, אינני מבקש להפחית בערכם של הפירושים האלה. בכלל אנחנו נגלה בעזרת השם במהלך ספר בראשית כמה פעמים, עד כמה ספר בראשית חייב להיות נקרא בשני רבדים. ברובד האנושי, הפשוט, הרגיוני, הנפשי, המוסרי, זה הרובד האחד, וברובד האחר, האלוקי, של כל מיני מהלכים שבאים הרבה הרבה מעבר. במקום אחד הדבר בא לידי ביטוי בצורה נהדרת, רק בסוגריים, כאשר הרמב"ן בעצמו מביא שני פירושים לאותו עניין, אחרי שיוסף נשלח על ידי יעקב. יוסף נשלח על ידי יעקב, הוא נשלח לשכם, למצוא את אחיו. הוא מגיע לשכם, וימצאו הוא איש והנה טועה בשדה. והאיש הזה רוצה לדעת מה לעשות, והוא אומר לו, את אחי אנוכי מבקש. ואז הוא אומר, ששמעתי אומרים נלכה דותיינה וכו'. הרמב"ן שואל, מה באה התורה לספר לנו בכל הסיפור הזה של האיש? באמת, מה זה חשוב כל הסיפור של הדרך? הרי הוא הולך לשכם. מה הנפקות שיש בהליכה, בדרך, מתי הוא טעה, מי פגש אותו, כיצד הוא הגיע? אומר הרמב"ן, שני הסברים. פירוש א', שני הסברים שכל אחד נותן עולם אחר. והיופי הוא ששניהם מופיעים יחד. פירוש א', אומר הרמב"ן, ללמדנו מידת כיבוד אב מה? איך כיבוד אב? יוסף יודע בדיוק כמה הוא מסומפק על ידי האחים. גם האחים יודעים את זה, לכן הם הלכו כל כך רחוק. גם האבא יודע את זה. יוסף קיבל תקודה ללכת לשכם. מה טבעי יותר מלהגיע לשכם, לחפש אותם בשכם, לא למצוא, לחזור אל אבא, ולומר, לא מצאתי. עשיתי ככל אשר ציוויתני. והרמב"ן בסיפור של האיש ללמדנו שמידת כיבוד אב של יוסף היא כזאת שהוא יודע שזה יעשה נחת רוח לאבא למצוא את האחים, הוא ימשיך לחפש אותם גם לא בשביל. עד כאן פירוש אב. ועוד פירוש אומר הרמב"ן, ללמדנו, הוא שני בדיוק מפילוסופיה הפוכה, שהגזירה אמת והחריצות שקר. כמה תגיע לביטוי הזה? מה שהקודש ברוך הוא גזר, שאתה תגיע לאחים שלך ומהאחים שלך לבור, ומהבור למדנים, ומהמדנים לישמעאלים, ומהישמעאלים למצרים, וממצרים הלאה, זה יהיה תרצה או לא תרצה. והחריצות שלנו שקר. שתי פילוסופיות לגמרי אחרות. שני מורים אחרים יש כאן בשני הפירושים של הרמב"ן. פירוש הראשון, האדם הוא כל כך מרכזי. מה באה התורה ללמד כיבוד אב? הפירוש השני, מה באה התורה ללמד? כמה לא משנה מה אתה עושה במקום אותו. ולדעתי החידוש הוא לא באף אחד משני הפירושים. משני הפירושים לדעתי הרמב"ן בונה את עצמו על דברי חז"ל. החידוש של הרמב"ן הוא בסך הכל בזה ששני הפירושים אומר הרמב"ן יחד. אם פירוש אחד היה אומר הרמב"ן ואת הפירוש השני היה אומר הרמב"ם למשל, אנחנו כבר היינו פותחים פילוסופיות שלמות על שינויים בגישות ועל הבדלים בתפיסות עולם ועוד כל מיני דברים נפלאים. הרמב"ן ואומר שתי אמיתות, שני רבדים יש שקוראים דברי תורה. אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעת. דברי תורה כפטיש יפוצץ צלע, ועכשיו הוא מתחלף. והרובד האלוהי, שהגדרה אמת והחריצות שקר הוא מהלך אחד נכון עם יושר משל עצמו. ויש גם רובד אנושי, מוסרי. וכשרואים את הדברים כך, אפשר ללמוד את הפרשה של שרה המגרשת את הגר בדיוק כמו הרמב"ן והרד"ק, וביחד עם זה לנסות לראות עומקים אחרים לגמרי בפרשה הזאת. ולנסות לראות מעבר לרובד המוסרי הזה, ולא בשונה ולא בסתירה לו, רבדים אחרים לגמרי בפרשה. ושני הדברים האלה ביחד הם מאוד חשובים, אנחנו נראה אותם בעזרת השם במהלך הספר יותר מאשר בכל מקום אחר בתורה, דווקא בספר בראשית, וגם הם נדמה לי שייכים לאותו היושר של אבות ואימהות. חז"ל נדמה לי לומדים אחרת לגמרי מהרמב"ן ומרד"ק את הפרשה, לפחות בשני המקורות שלפנים. אחד המקורות הוא במדרש תנחומא בחיי שרה, שמופיע מיד מתחת לרמב"ן. אגב, הזמן קצר, אבל הקריאה שקראתי בפסוקים מקודם, המתארים את שרה העצירית הגדולה, היא קריאתו של הרמב"ן, שמופיעה בצילום לפני וטעני השרי. והרמב"ן לא רואה כאן שום תפילה. ראיתי פעם, אגב, מישהו שמנסה לפרש, וקשה לדחות את הפירוש, הוא יפה, אבל אני חושב שהוא חסר משהו. ששוב, מבחינה אנושית, נמצאנו למדים כאן דבר גדול. אותה שרה הגדולה, אותה שרה שמתגלה בגבורת הנפש העצומה שלה, שהיא נותנת את הגר לאברהם, והיא מרגישה ששניהם יתבנו ממנה. הגבירה שמסוגלת לתת את שפחתה להיות גבירה, ולראות אותה במגמה שהיא יולדת, אותה הירואיות גדולה, ראיתי מישהו שמפרש שהיא הופכת להיות קשה מאוד למבחן במציאות היומיומית של שתי הנשים שחיות לה. זה נהדר ברעיון. 10 שנים ועוד 10 שנים של נישואים יחד, ואצילות נפש של בונה אל שפחתי אולי בני הנוכחים. אבל אישה עקרה כשרה שרואה פתאום את שפחתה הרה לבעלה, זה מצב נפשי אחר לגמרי. ועם זה כבר יותר קשה להתמודד. זה ודאי יפה. אבל נדמה לי שכל הדברים האלה מוקצים עכשיו מול הראייה של חז"ל את הדברים שאותה אני רוצה לראות בהמשך. חז"ל מתארים את ההספד שמספיד אברהם את שרה. מה שכתוב בתורה הוא רק שאברהם בא לספוד לשרה ולבכותה. את ההספד הזה מתארים חז"ל במדרש תנחומא, שאמר אברהם לשרה, אשת חיל מאימתה ורחוק מפני נפרה. ואת כל הפרק הזה אמר לפי חז"ל במסורת אברהם על שרה. צריך סליחה להבין בפני עצמו איך הפרק קשור לשרה וקשור לקשר בין אברהם לשרה. אבל בקטע אחד שם מופיע הדבר הבא. ואברהם זקן, זה שאמר הכתוב, אשת חיל עטרת בעלה, זה אברהם שהיה מקונן על שרה. התחיל אברהם לבכות עליה ולומר אשת חיל נמצא בתחבה לב בעלה. כך הפסוק מתאר את אברהם החי כל כך הרבה שנים עם שרה, ומתאר תקופה תקופה. מתי בטח לה בלב בעלה, מתי בשעה שאמר לה אם רימה אחותי אח. בטח בה. וכך פסוק פסוק עד שנגיע המקונן לדבר על פיה פתחה בחוכמה. פיה פתחה בחוכמה שרה אימתי, בשעה שאמרה לו בונה אל שפחתי. פיה פתחה בחוכמה, בוא נאר שבחתי הרי יצר לו עלינו את האסונות הכי גדולים אחר. חכם זה זה הרואה את הנולד. הכל אפשר להגיד כאן חוכמה? אם כרמב"ם, כרד"ק, כרגישה הריאלית כל כך שלמדנו מקודם, צדקות יש כאן אולי חוכמה? לא עמדת בזה. מהבון האל שבחתי אולי יבנה ממנה נותר כל מה שנותר אחר כך. העינוי, ומן העינוי הזה העינוי שאנחנו מתענים, אומר הרמב"ם, והמידות הרעות שצריך להתרחק, והמתח של לשפוט השם ביני וביניך. וזאת כלום יחסית למדרש חז"ל אחר שמופיע בעמוד, בתחתית העמוד מימין. מדרש חז"ל שמופיע דווקא במושגים הלכתיים. בתוספתא, במסכת סוטה, מופיעים פרקים שלמים העוסקים בתביעות של האישה את האיש ובתביעות של האיש את האישה. ושם מופיע המושג של מה שקראנו לו מקודם, מפירת דין לשמיים. מפירת דין לשמיים זה ישפוט השם. מפירת דין לשמיים במובן ההלכתי, המשפטי, זה ביטוי חריג מאוד. שאדם אומר אותו, הוא מתכוון לומר, אינני מוחה לך חלילה לא פה ולא שם, מפירת דין לשמיים. אני דילגתי בכיוון על הפתיחה ההלכתית, ואז אנחנו עוברים להמשך. שכן מצינו בימינו שרה, שאמרה לו לאבינו אברהם, ישפוט השם ביני וביניך. אלא כך אמרה לו, אלא כך, זה פתיחה חזלית מוכרת. אלא כך אומר שיש פה בעצם איזושהי שאלה, והשאלה היא ברורה. מה ישפוט השם ביני וביניך? מה את רוצה ממני? שאלנו את זה בהתחלה. מה אני? את נתת לי, את נתת לי אותה בחיקי. אני לא ביקשתי מעולם. אלא כך אמרה לו, גרש העמה הזאת ואת בנה, מלמד שהייתה עימנו שרה, רואה את ישמעאל בונה במסים וצד חגבים ומעלה ומפתיר לעבודת כוכבים. אמרה, שמא ילמוד יצחק בני כך וילך ויעבוד כך ונמצא שם שמיים מתחלל בדבר. כדאי להקשיב טוב לחז"ל הזה, דו שיח ראשון בין אבא ואמא יהודיים. אמר לה אברהם לשרה, לאחר שזכין לו לאדם חבין לו, אחר שעשינו המלכה, אחר שעשינו הגבירה והכנסנו לגדולה זו, נטרידנה מתוך ביתנו? מה הבריות אומרות עלינו? לא נמצא שם שמיים מתחלל בדבר? פילי פלאות, ויכוח בין אברהם לשרה, איפה יהיה חילול השם יותר גדול? שרה אומרת, אם נשאיר אותה כאן יהיה חילול השם. למה? כי יצחק ילמד מישמעאל. אברהם אומר, אם נוציא אותה מהבית ונוציא את הגר יהיה חילול השם. למה? כי מה הבריות יגידו? וזה ויכוח נהדר, זה ויכוח בבית, שעד לפני רגע אחד, לפני לידתו של יצחק, לפני לידתו שהייתה לא מזמן, רק עכשיו הוא נגמל, עד אז תפקידו ומהותו ועניינו של הבית הזה הייתה תמיד לגייר את האנשים, לגייר את הנשים, ופתאום קמה האמא היהודייה הצריה הזקנה הזאת ואומרת, אברהם עד כאן לא על חשבון הילד שלי. הכל היה נכון, 100 שנה זה היה נכון, התחיק להיות איתו. יש לי פה ילד שלי. עכשיו הכל לא נכון. חילול השם אברהם זה שהיצחק שלי יתקלקל. אידיאלי עם שרה. עולם שלם. ושרה לעומת אברהם, שאברהם אומר בדיוק את ההפך, שם שמיים מתחלל, שמה הבריות אומרות עלינו. זאת שאלה קשה מאוד, ומאוד מעניין מה מושם בפי האבא ומה מושם בפי האמא. אברהם מוטרד מאכילו לשם על הבריות. שרה מוטרדת מאכילו לשם של יצחק בבית. מה יהיה על החינוך שלו? ישמעאל בונה במסים בצד חגבים. אמרה לו, הואיל ואתה אומר חילול השם בדבר. ובהמשך, בגרסה המדויקת בתוספת כתוב, הואיל ואתה אומר חילול השם כך, ואני אומר את חילול השם כך, יכריע המקום בין דבריי לדבריך. אם זה חילול השם, מבקש הקדוש ברוך הוא יכריע. ישפוט השם ביני וביניך. הכריע המקום בין דבריה לדברה. כל זה טוב לגבי המעשה השני עם ישמעאל והגר, אבל איך זה קשור למעשה הראשון של הגירוש הראשון? הרי עליו דיברנו, ממשיכים חז"ל, ופה זה מפורש, שנאמר כל אשר תאמר אליך שרה אשמע בקולה, שראי תלמוד לומר כהן. הרי אם מדובר רק על המעשה הזה, אז יש אמירה אחת של שרה, שמע בקול שרה. מה פירוש כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה? איפה עוד שמע בקולה? ומה תלמוד לומר קול? מלמד שהכריע לשנייה והכריע עכשיו לראשונה. משנייה על הודות הגר, אף הראשונה על הודות הגר. כאן באה התורה, אומרים חז"ל בתוספתא במקור תנאי ראשון, באה התורה להגיד, אברהם שאמר לה אפילה הטוב בעינייך, לא אמר את זה על דעת עצמו. וזאת הייתה הכרעת המקום, זאת הייתה הכרעתו של הקדוש ברוך הוא, הכרעתו של הקדוש ברוך הוא שיהיה גירוש, הכרעתו של הקדוש ברוך הוא זה להוציא את הגר. כל אשר תאמר כשם שהכריע לשנייה, כך הכריע לה בראשונה על אודות הגר. בדיוק הפוך מהרמב"ן ומהרד"ק ומכל הגישה שפתחנו בה בהתחלה. אתה נכון, ואתה אברהם אבינו נכון, ושאל אברהם אבינו את הקדוש ברוך הוא, וכשם שהתווכח אברהם אבינו בפעם השנייה, אבל זה מופיע אצל המספר המקראי בפירוש, כך היה ויכוח בבית בפעם הראשונה. אבל בפעם הראשונה הוויכוח הזה לא בא לידי ביטוי כל כך קשה החוצה, לכן הוא נשאר מתחת לפני השטח. אבל כבר שם אברהם התווכח, וכבר שם הוכרעה הכרעה, כל אשר תאמר אליך שרה אשמע בקולה. מה בעצם לפי זה נמצא מאחורי המעשה הזה? כל כך היה קל לנו לכאורה עם הקריאה החדשנית הנועזת הזאת של הרמב"ן והרד"ק, חטאה אמנו, חטאה אבינו, הכל מוסרי, הכל יפה, ופתאום קריאה אחרת לגמרי של שרה, של אברהם. שרה עושה נכון, אברהם שומע את ההכרעה האלוקית. נדמה לי שכאן נמצאים הדברים שהתחלנו לרמוז להם מקודם. וכאן נדמה לי מופיעה גם נקודת צדדית אחת נוספת. עוסקים הרבה מאוד באבותינו היו ישרים. וכדאי בתחילת הדרך לשים לב לפעילותם של אבותינו לאמותינו בחלקים החינוכיים ובוויכוחים החינוכיים לגבי בניהם, לאורך כל הספר. הוויכוח בין אברהם לשרה לגבי ישמעאל הוא הרי מקבילה כמעט מדויקת של הוויכוח בין יצחק לרבקה לגבי עשיו. הכל כמעט אותו דבר, להוציא את הדבר האחד הנורא ששם שניהם הבנים של שניהם. ויצחק נראה צודק, ויצחק נראה מוסרי, ונהיה כנים עם עצמנו, קל לנו להזדהות עם יצחק, וקשה לנו להזדהות עם רבקה. ויעקב לא רוצה לעשות מה שרבקה אומרת, ובדיוק אותו ביטוי, וישמע אברהם לכל שרי, אותו ביטוי באותה מילים, וישמע יעקב לכל אמו, כשהוא הולך לחטוף את הברכות, ויעקב מנסה לברוח מהברכות, ואיך הוא אומר שמה, אולי ימושני אבי, והייתי בעיניו כמפעתיה. עומד שם הכתב והקבלה נפלא, הוא אומר, המילה אולי פירושה ספק. אבל כשאדם מסתפק, בין ברכת הארץ לברכת השמיים, בין ברכת הרוח לברכת החומר. ויצחק צדק, ורבקת שאומר ליעקב, אולי ימושני אבי, והייתי בעיניו כמתעתיה, והבאתי עליי כללה ולא ברכה, אומרת לו משפט נורא, שכל כך מזכיר את דברי החמות של השרה, שאומרת תשפוט השם ביני וביניך. משפט שנורא קשה לקלוט אותו. הוא אומר לה, והבאתי עליי כללה ולא ברכה, והיא עונה לו, עליי כללתך בנו. אך שמע בקולי, ולך כך לי, מה עלייתי ללכה? זה משפט רציני. ככה מנחמים ילד אוהב, אין דבר הכללה תבוא עליי. איזה מין צורה זו? מה פירוש? הוא חושש מחשש אמיתי פה. עונה לו רבקה, אין דבר עלייתי ללכה בני. וכשנתקדם עוד קצת נראה את זה אצל האימהות הלאה. אבל אם נעמוד רק רגע כאן, הוויכוח הזה בין יצחק לרבקה כל כך מזכיר את הוויכוח הזה בין שרה לאברהם. עם שינוי אחד, הפגישה האחרונה עם רבקה, שם נאמר, אין יעקב ועשיו. כי האמא של יעקב ועשיו. ושם אותו רש"י נפלא, קטן, למטה, איני יודע מה בזה ללמדנו. וזה אולי מה שזה בא ללמדנו, שאיננו יודעים מה בא זה ללמדנו, אלא את הרעיון שהיא אין יעקב ועשיו והיא נשארת כזאת. והוויכוח בין יצחק לרבקה נדמה הוא הוויכוח הזה. מה פירוש עליי כי ללבך בנו? יעקב טוען טענה. ויצחק טוען טענה אחרת לגמרי מרבקה. וכדי להבין את הוויכוח כדאי לזכור את עשיו מגיע מן השדה. יעקב הולך, כפוף ובוכה, כך כתוב, ויקום, וילך, ויבה. זה לא בדיוק התיאור של וימהר אברהם, ותמהר רבקה ותורד את כדה. אמא אומרת לך תרוץ, הוא כבר יצא עשיו. אלא לקרוא שם את הפסוקים. כל כך כבד, הולך, מתחיל להביא את הגדיים. מביא אותם, מתלבש, הכל לאט שם. הוא חוזר עכשיו כבר. והוא חוזר חזרה ומתחיל הוויכוח על הברכות. ועשיו עוד לא מגיע, ויצחק נותן לו את כל הברכות. וכשהוא פונה אל יצחק בתחילת הברכות, הוא פונה אליו ואומר לו שם, מי אתה? והוא אומר, אנוכי עשיו בכורך. צריך לזכור שם, גם כן, חלק מישרותו של הספר. תמיד אנחנו אוהבים מאוד לקרוא ככה אנוכי, מי שאנוכי, עשיו בכורך, ובעלי קריאה טובים אוהבים תמיד להדגיש את זה. אבל זה לא מה שכתוב, זה לא יעזור. אבן עזרא אומר במקום, ביטוי חריף ביותר. יש מי שפירש, אומר אבן עזרא, אנוכי, מי שאנוכי, ועשיו ובכורך. אומר אבן עזרא, קשה להגיד, אבל זה לשונות. ואלה דברי רוח. זאת השם. כי נביא האמת תשובה לשחק. קשה לקרוא. אבל כדאי לקרוא את זה כמו שזה כתוב. ועשיו מגיע. ודווקא דרך הגעתו של עשיו נבין את הוויכוח וממנו נבין את הדברים כאן. הוא בא אל אבא ואביו נחרד חרדה גדולה ויחרד יצחק חרדה גדולה ויאמר לו מי אתה בני? אז הוא אומר לו, אני עשיו, קום אבי, ואוכלה מצד בני. ואז הוא צועק, מי איפה זה עשה צי ואביני ואוכל? ועשיו זועק צעקה גדולה ומרה. וגם שם הפרשנים חז"ל, למה הפרשנים חז"ל מיד את אותם הדברים שאמרו פה הרמב"ן והרד"ק? חז"ל מיד מקשרים בשל אותה הזעקה הגדולה והמרה שזעק עשיו, זעק מרדכי זעקה גדולה ומרה בשער המלך. גם שם יעקב היה לא בסדר, רבקה הייתה לא בסדר, אבל הקדוש ברוך הוא הדריך אותם ללא בסדר. ומה הלא בסדר הזה בא בסוף? פונה עשיו אל יצחק ואומר לו, אבא ברכני גם אני אבי. ואומר לו יצחק לעשיו, אני לא יכול, באחיך במרמה ויקח ברכתך, ברכני גם אני. ואז הוא אומר לו, אבל אין לי מה לברך אותך. אז הוא אומר לו, הלא אצלת לי ברכה. והוא אומר לו, הגביר שמתי לך, ואת כל אחיו שמתי לו לעבדים, ולך יפון מה יעשה בני. ואז פונה עשיו, וכשנקשיב טוב למשפט הזה נבין את הוויכוח בבית. ויאמר עשיו אל יצחק אביו, הברכה אחת היא לך אבי. אי אפשר לקבל אחת אחרת. ברכני גם אני אבי. הרעיון הוא פשוט, שני סוגים של חינוך היו בבית. יצחק ביקש לחנך את הבית לשני בנים, שני בנים שינהלו בעזרת השם את העולם. יושב האוהלים שיקבל את כל ברכת הרוח, ויודע עשיו איש השדה. וכשם שעשיו לא רצה את העניין הרוחני של יעקב ולכן הוא מכר לו את הבכורה, כך יעקב לא רצה את העניין הגשמי של עשיו, כי הוא לא יודע מה עושים עם זה. הוא בכלל לא הולך לשדה להביא גדיים, הוא מביא גדים מהחצר, הוא לא יודע איך עושים את זה. הוא מביא שני גדיי עזים, הוא לא צד ולא כתוב שם לא סול חרבך וקשתך, הוא עושה את זה ככה כל כך רגוע. ורבקה באה ואומרת דבר אחד, אני יודעת שאבא יצחק לא יודע וגם אתה יעקב לא יודע, והיום ברגע הזה אגלה לך את הכל. עליי קללתך היא, מתרגם אונקלוס, עליי התאמר בנבואה, ולא ייתון לבטיה עלך ברית. נבואה? איזו נבואה? כדי לזכור את ההתחלה, אומרת יצחק. שהייתי עקרה, אבא התפלל ואני התפלל. וכשהתפללתי ניגשתי אל הקדוש ברוך. ואברהם ויצחק ניגש גם הוא אל הקדוש ברוך. והקדוש ברוך הוא ענה לי כאשר הלכתי לדרוש את השם את הענייה הבאה. שני גויים בבטני, ושני לאומים ממאייך יפרץ. ולאום מלאום יאמר, ורב יעבוד צעיר. וזו תשובה כדאי לזכור לאיזו שאלה. וימלאו ימיה ללדת, וימי תומים בבטנה, ומה המצב שהיא עוברת? כתוב, ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנוכי, ואתה עומד המום, כואבת לה הבטן. אז מתרוצצים הבנים, אז הכאבים נוראים, אז למה זה אנוכי? עד כדי כך, אם ההכרה מתרוצצים הבנים בקרבה, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. והיא כבר באה עצובה, ההכרה הזאת לדרוש את השם, ומה עונה לה הקדוש ברוך הוא? הוא קצת מעודד אותה, או מה הוא עושה בדיוק? אומר לה הקדוש ברוך הוא, אין דבר. זה נורא. הכאבים יימשכו בעזרת השם. שני גויים בבטנך, שני לאומים ממאייך יפרדו, או איך שהם יריבו לאום מלאום יאמת, רב, יהיה בסדר. היא כואבת, מה הוא אומר לך? מה התשובה לשאלה בכלל? היא הולכת לדרוש את השם כי הבנים מתרוצצים בקרבה. עונה לה הקדוש ברוך הוא, הם יריבו כל החיים. מי שמעמיק שם בפסוקים ושם לב לנקודה אחת גדולה, ויאמר השם לה, לא לא, זה הסוד שהיא שמרה כל ימיה. יצחק לא ידע אותו אף פעם. היא באה ואומרת, שני בנים יש לי, והתרוצצו הבנים בקרבה. נדמה לי לפי המספר המקראי, שהיא הרגישה יפה מאוד שיש לה בנים. אבל ודאי לא זאת הנקודה. והיא ידעה יפה מאוד את מה שאנחנו יודעים, שיש כאן שני בנים שמושכים לשני כיוונים הפוכים. והיא ידעה יפה מאוד שהיא בביתנה רוקמת עכשיו את רב שמעון בר יוחאי שאומר את ההלכה הנוראית הזאת שעשיו שונא ליעקב. והיא ידעה שבבטן שלה מתרקמת עכשיו האיבה הכי גדולה בהיסטוריה. והיא באה ואומרת ריבונו של עולם, אם כן למה זה אנוכי? לא זה מה שביקשתי. והתרוצצו הבנים בקרבה. בצומר אם כן, אם הם מתרוצצים, אומר רש"י לשון ריצה, לשון רציצה, שהיו מרצצים וזה, מרצצים גולגולותיהם זה לזה. אם כן, אם זה המתח שיש כאן בפנים, למה זה אנוכי? התשובה של הקדוש ברוך הוא היא אדירה. בואי רבקה, לפני שאני אסביר לך למה זה אנוכי, תני רגע אחד ללמד אותך מה זה האנוכי. אחרי שאני אלמד אותך את זה, תשאלי הכל. ויאמר השם לה שני גויים בבטנך, זה כל הפסוק. תנחקי בבקשה את המילה בנים מהלקסיקון. לא בנים מתרוצצים בקרבה. את בטח במתח. לאיזה חוג נרשום את זה, לאיזה חוג נרשום את זה, מה נעשה עם זה, עם מי הוא ישחק. גמר. גויים בבטנך. גויים, לא בנים. אין פה עניין פרטי, תביני את זה. גויים, את זוכרת שאחיך ברך אותך עם האבא שלך. אחותינו את היי לאלפי רבבה. אין בנים, גויים. נו, גויים. גויים, עמים. יכולים גם עמים להיות כל אחד עם ויהיה בסדר. לאומים, לאום זה כבר יותר, יא, לאומי היום זה מילה מאוד. לאומים, מלכויות. לאומים. אבל יכול להיות שלום גם. מנעייך יפרדו. יפרדו יכולה עוד להיות רק בקשה אחת לאמא מסכנה עכשיו. שיפרדו לגמרי, שלא יריב. שני בנים נורמליים, אני לא, איך ביקשה חנה אל הילד הזה, התפללתי. תן לי אחד, נורמלי. לא גדול, לא חתן, לא. גויים אני כפי, גויים. לאומים, לאומים, נפרדים, נפרדים. לא גמרתי. ולאום מלאום יאמץ. כל הזמן. שזה קם ונופל. ואם יאמר לך אדם ראיתי תור בירושלים בתקומתן, אל תאמין לו, או תור או ירושלים. עד מתי? עד גלו מושיעים בהר ציון. ולאום מלאום נאמר. מה עוד אפשר לדכא אימא עכשיו? רק בסיום של הפסוק. וזה כבר קומית רבי בסוף. אני לא יודע אם אמא הייתה מבקשת את זה, אבל זה הדבר הכי שעוד נשאר שיכול להיות נורמלי, שלפחות הגדול ינצח את הקטן. גם זה בטח לא בקשה שמותר להגיד. אבל הפסוק כדי לסגור גם את זה, נסיים, ורב יעבוד לי. ואת עם זה תתאי עכשיו למסלול. זה מה שאת נושאת בקרבך. ואת זה הוא לא יודע. אולי ימושני אבי והבאתי עליי כללה, ותאמר לו אמו עליי כללתך, אני יודע, אתה לא יודע, עליי נאמר בנבואה. וזהו הרובד העמוק של שרה. שרה רואה בעיני רוחה את שני הדברים גם יחד. היא נתנה את הגר כי היא ציפתה להיבנות. והיא יודעת שאולי יש לזה מימד מסוים של בניין. אבל היא גם יודעת שתפקידה לגרש את הגר כדי לנתק את הניתוק שחייב להיות בין ישמעאל לבין יצחק. זה יהיה אחד הדברים הכי קשים ליצחק. אחרי שיעלה אברהם, אם יצחק להר, אחרי העקידה, יאמר שם בסוף, שאברהם שב אל מערב. נראה את זה בשבוע הבא. וישוב אברהם אל מערב. ותמיד תמים לב, ואן הלך יצחק? הוא נשאר שם על ההר, מה הוא עשה? הם הלכו יחדיו. וישוב אברהם. לא יודע לאן הלך יצחק. יש המון מדרשים. אני רק יודע פסוקים. פעם הבאה שפוגשים את יצחק, היא בבאר לחי רועי. שם נמצא האח שלו, שכשהוא היה ילד, חכבו לו מהבית. ושם נמצאת האמא של האח. ועכשיו כשאימו נפטרה, הוא יכול ללכת לשם חזרה. כל חייו הוא היה חסר לו. והוא חוזר אל אבא, להספד בחברון, ומביא לו את קטורה. וחז"ל הבינו שזאת הגר. ויצחק שחווה את הסבל הזה על עצמו לא רוצה את זה שוב. ואין טעם שרבקה תסביר לו. אבל רבקה יודעת. והיא יודעת שעשיו וישמעאל לא ילכו ביחד. והיא יודעת שישמעאל ויצחק לא ילכו ביחד. ואמותינו שהיו נביאות, ואבותינו שהיו צפלים לאמותינו בנבואה, לימדו רובד אחר של עולם. ויש עוד רובד. והייתי אומר אולי את המשפט החריף, אולי חטאה אימנו. אבל המסירות נפש הגדולה ביותר של צדיק, זה לא שהוא מוכן לעבוד בשביל כולם. שיהיה כתוב שחטאה אימנו. אין מסירות נפש יותר גדולה של צדיק. שכל הדורות יגידו חטאינו, אבל היא תנתק בין ישמעאל ליצחק. יצחק לא ילמד מישמעאל לבנות במתים ולצוף חגבים. ושילמדו בדורות הבאים חטאינו, ויחסו על פרק. זאת מסירות נפש. ויושב. זאת צורה אלוקית אחרת לגמרי של קריאה. עם כל הפחד שיש לי. עם כל החששות שיש לי. עם כל מה שעומד נגד האופי של שרה, נגד האופי המוחלט של שרה, כי זאת שרה הגיבורה שנתנה את הגר לאברהם. כי זאת שרה עצירת הנפש שהיא זו שנתנה שפחתה בחיקו של אברהם. זאת שרה זאת שיודעת אחר כך לענות ולעשות את הנפק, כי היא מבינה שהנפק הזה נצרח עד לאותם הימים שיבואו מושיעים בהר ציון לשפוט את הארץ. זאת שרה, זאת רבקה, ואולי בהמשך בעזרת השם נראה בהזדמנויות איך הוויכוחים האלה גם ממשיכים בין יעקב גם ללאה וגם לרחל. ואולי בדברים האלה עוד פעם של דברים שעל פניהם נראים עקומים, אבל יש רובד אחר שבו הדברים ישרים מאוד, וגם אם הם נראים כלפי השטח עקומים כל כך, בעומקם יש בהם איזשהו יושר, שספר הישר מחביא מאחוריו, גם אם אנחנו לא רואים אותם כלפי חוץ. בפרשה הבאה, בעזרת השם, ניכנס מאותם הדברים ששרה מנתקת את ישמעאל מיצחק, אל יצחק ואל שרה ואל אברהם, בחלק האחרון של הדרך עד לעתידה. Thank you.